הבאות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה עשירית, פרק שלישי. אני אביב מנוח.
ואני שי זלדיס.
אהלן שי, מה נעים?
לא רע. אפילו לא. נסתכל ונאמר טוב.
לא רע, זה אכן טוב, יפה, יפה מאוד. מגניב. אז אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, מדי שבוע אנחנו מדברים על משחקים בהם שיחקנו, כל המשחקים כולם, וידאו תפקידים ולוח, ומדברים בסוף התוכנית גם על מה שנשחק בעתיד. אתם יכולים להזין לנו בשידור חי בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isl.me, מילה אחת, וכמובן הפרקים עולים מדי שבוע לאתר ולפיד של הפודקאסט, isl.me, יכולים למצוא שם את נגני הפודקאסט האוהבים עליכם, ספוטיפיי, אפל, גוגל, whatever you like, ולהירשם ולקבל את הפרקים. מלבד שורפים משחקים, התחלתי לפני שבוע תוכנית חדשה באנגלית עם עומר קפלן, שגם מגיש כאן איתנו בתוכנית את שורפים משחקים, התוכנית נקראת The Burn, והפרק הראשון עלה בשבוע שעבר, והפרק הבא יעלה בשבוע הבא, ופרק חדש יהיה מדי שבועיים. אנחנו מדברים על משחק ועל ידיעות אקטואליות מתחום המשחקים, במסגרת של בערך 30 דקות, אתם יכולים למצוא את זה, bedaburn.live. לפני שנתחיל לדבר על המשחקים ששיחקנו בהם, או שאנחנו סתם מדברים עליהם, נזכיר שאפשר לתמוך בתוכנית, אם אתם נהנים ממנה ורוצים לעשות זאת, אפשר תמיכה ישירה דרך ערוץ הטוויץ', להירשם או לתת cheers וביטס וטיפס וווטאבר, בתמיכה ישירה, או להיכנס דרך הכישורי אפיליאט שלנו, שבהם אתם יכולים לקנות את כל המשחקים המועדפים עליכם, ואנחנו מקבלים מזה קצת עמלה. אז יש לנו Humble Bundle ב-isl.me/humble, Drive to RPG, isl.me/drive, ו-isl.me/books בשביל Book Depository. ואנחנו מודים לכם על כל התמיכה בתוכנית, ועל ההזנה. תודה רבה לכולכם. שי, מה יש לך לספר לנו השבוע?
האמת, באתי קצת משעמם הפעם, או יותר נכון, באתי בערך כמו שבאתי פעם שעברה, אני עדיין בעיקר חופר לעומק את Total War, גם יצא לי לשחק, התחלתי לשחק קצת במולטיפלייר, לראשונה עזרתי מספיק אומץ כדי לשחק נגד אנשים ברשת, וזה נחמד מאוד.
רגע, איזה Total War זה?
Total Warhammer 2.
ואיך הלכנו משחקים נגד אנשים ברשת?
תראה, בינתיים עשיתי שלושה, ושלושתם ניצחתי, אבל אף אחד מהם לא היה one on one. כדי שיהיה לי קצת יותר קל פסיכולוגית, אז התחלתי ב-2v2s, אז קיבלתי, יכול להיות שהשותפים שלי אחראים לצורך העניין יותר ממני, אין לי דרך להעריך, אבל זה היה מאוד נחמד, ומאוד מלחיץ באמת. אבל חוויה טובה, האמת שהמולטיפלייר שלו עובד בכלל לא רע. גם ראיתי שבשלושה ארבעה חודשים האחרונים התחילו, האמת שכבר לפני, אבל התחילו להריץ יותר טורנירים, גם טורניר רשמי אחד, גם כמה טורנירים של יוטיוברס וטוויצ'רס למיניהם. אז מי שאוהב ככה ריל טיים סטרטג'י, כי במולטיפלייר כמובן לא משחקים על מפת העולם ואת הקמפיינים, משחקים פשוט קרבות של צבאות מאוזנים לפי עלות, כמו הוורהמר השולחני, לצורך העניין. אבל חוויה מאוד נחמדה ומומלצת.
מגניב.
וחוץ מזה לא שיחקתי הרבה. מה אתה שיחקת?
לא, אנחנו לא מעוברים קודם מה שאני שיחקתי. אנחנו עושים קודם את כל מה שאתה. זה לפי הסדר של הערות הפרק.
בסדר. אז מה, אנחנו במשחקי תפקידים עכשיו. טוב, האמת שפתחת את הסשן לשאלות בהקשר של Exalted או שאלות משחקי תפקידים באופן כללי, ולא ראיתי יותר מדי, אבל כן ראיתי שאלה אחת ממש מעולה שאפשר להתחיל ממנה. לא בהפתעה היא מגיעה מסר ערן אבירם.
כן, קודם נגיד השאלות מגיעות מקבוצת שחקני תפקידים בישראל, כשיש לנו פה שחקני תפקידים בתוכנית, אנחנו פותחים את הבמה לשאלות הקהל, אז אם אתם רוצים לשאול שאלות בתחום משחקי התפקידים, אתם יכולים להיכנס לקבוצת שחקני תפקידים בישראל ולצפות לשרשור. חוץ מזה, אתם יכולים סתם לשלוח לנו שאלות. אם יהיו שאלות אחרות ומעניינות וטובות, אנחנו נעלה עליהם גם בלי שיהיה שרשור יהודי לזה.
זה נכון. חוץ מזה שאתם תמיד יכולים בזמן אמת להיכנס לסטרים של התוכנית, ובזמן אמת לשאול אותנו שאלות, זה גם בסדר.
אמת, אמת למיטה.
אז ערן שאל, אוקיי, רגע, רקע על השאלה של ערן. רוב עיסוק משחקי התפקידים שלי הוא סביב קמפיין אחד וקבוצה אחת, כאילו שמתרחשים כבר בשלב הזה. אני חושב שאנחנו מתקרבים ל... בטוח עברנו את ה... אני חושב שאנחנו מתקרבים ל-15 שנה של קמפיין, שהתחלנו בכזה סוף תיכון וקצת אחרי. קבוצת הליבה נשארה בעינה, וכל מיני אנשים באו והלכו מאז.
רגע, אבל, זה באמת אותו קמפיין?
אוקיי, מן הסתם by now, זה מאוד רחב, אז יש לנו כמה קווים מקבילים. זו גם חלק מה... האמת שזה חלק מהתשובה לנושא שאירן שאל. אירן שאל בעצם איך בקבוצה ובקמפיין שרץ כל כך הרבה זמן, ובפרט קמפיין אקזולטד, הנשגבים, עם רמות כוח שמתחילות בגבוה ומצפינות מהר מאוד לאינסיין וגודלייק, איך ממשיכים להציב אתגר לשחקנים ואיך איך שומרים את זה בעצם מעניין. אז חלק של התשובה, חלק קטן של התשובה, הוא שיש לנו הרבה יותר מקו אחד. כלומר, הקמפיין הוא בעצם האיטרציה של עולם המשחק שאנחנו משחקים בה, ובתוכו, בכל רגע נתון, יש כמה קווי עלילה. לרוב השחקנים יש יותר מדמות אחת, מתקופות שונות, חלק מהן יוצאות מפעילות, חוזרות לפעילות, עוברות להיות NPC for a while, כי הן עושות משהו שלא קשור לקבוצה וכו'. אבל הקו הראשי, כן, הקו הראשי יש בו שלוש דמויות פעילות שרצות מ-day one. זאת אומרת, דמויות בנות 15 שנה.
וואו, אוקיי.
אז יש קווים שהם יותר low powered, יש קווים שהם מתעסקים בנושאים אחרים, במקומות אחרים בבריאה, בעולם של המשחק, כל מיני פוקוסים ותמות שונות, שאנחנו משתדלים שלא יצטלבו במידת האפשר. וככה בעצם יש לנו קו שהוא יותר, שמתאים לרכבים שונים של הקבוצה ואורחיה, כי כבר לאורך השנים אספנו קהל לא קטן של אורחים חצי קבועים שמצטרפים מדי פעם, שבדרך כלל מה שהם משחקים זה גם דמויות קבועות, ולכן יש קווים שניסובים סביב אזורים, סביב אורחים מסוימים, מספר גדול של קווים ששומר לפחות ברמת העיסוק, העלילה והדמויות, מידה של גיוון. ולגבי השאלה העיקרית של איך לצורך העניין בקו שיש בו דמויות עם 1500-2000 XP, שבמושגי אקזולטד זה... אני לא יודע איך להשוות את זה ל-D&D בכלל.
Epic levels.
אבל... כן, לצורך העניין, בסשן מלא של אקזולטד, בהנחה וקרו דברים, והתקדמנו עם העלילה וסטנטים, שנגיע גם לזה, אז הם יכולים לצבור 4-5 XP לסשן, דמויות של 2000 XP, do the math. ותשבו את זה לשיטה שאתם משחקים, תוכלו לגזור מזה מה זה אומר. זאת אומרת, כל דבר ששחקן של דמות כזאת רצה על הדף דמות שלו, נמצא שם, by now. והרבה דברים שהם לא רצו, אבל לקחו בשביל הכיף. והתשובה לאיך שאומרים את זה מאתגר, היא, בעיניי זה לא בעיה גדולה. בסוף היום, בלנס הוא במקומות שבהם בלנס משנה, כן? כי יש מקומות שבהם זה דרמטי, וזה פחות עניין של בלנס. אבל במקומות שבהם בלנס משנה, בסוף היום זה boils down למתמטיקה. וזה לא משנה אם בצד אחד של המשוואה יש 1, 10, 100, 100,000. יש בשיטה, כמו שיש בשיטה את המרכיבים ואת הכלים שיוצרים את הדמויות המאוד מאוד חזקות האלה, יש אותם כלים, יכולים ליצור אנטגוניזם ויריבים. אפקטיביים באותה מידה. אז אני לא חושב ש, שלכמות ה-XP או למידת אני, זאת אומרת, לעוצמה היחסית של הדמויות, יש איזושהי משמעות בהקשר של בלנס. בכוכבית, בהסתייגות אחת, שיש, בשיטה הזאת לפחות, יש הרבה coefficients, יש הרבה מכפילי כוח קבוצתיים, שזה לא רק דמות בפני עצמה, ודמויות חזקות מעצימות, דמויות חזקות יותר. אבל שוב, ברגע שאתה שם אצבע, מבין את ה, את המתמטיקה של העניין, אז זה לא בעיה לפרק את זה ולהציב אתגרים ראויים בכל רמת כוח. אז
כן, זה רגע בזה. אני חושב שזה פחות שאלה של, אוקיי, דמות נורא חזקות, איך מציבים להם אתגרים, ויותר שאלה של, אתם משחקים ביחד 15 שנה, איך לזה זה נשאר מעניין? כי אני אגיד לך את האמת, והיה לנו...
רגע,
לפני שאתה מרחיב, היה דיון דומה עם איתמר פרן לדעתי, לפני מתישהו, ומה שאני אמרתי זה שפשוט, אנחנו מגיעים, הקמפיינים שלי עד כה, כאילו אני משחק, אני מנחה במשחק צ'אט, שלוש שנים פלוס, יש לי איזה שני שחקנים שמלווים אותי מההתחלה, והרוב התחלפו, ואז חלק חזרו, נגיד עכשיו אתה משחק את סליבנור עם יוגב שהיה בקמפיין המקורי וכן הלאה. ואחרי שאנחנו עוברים משהו כמו חצי שנת משחק, אני מתחיל לקבל את הגירוד הזה שאני רוצה לעשות משהו חדש. ואוקיי, לפעמים אפשר לקפל את המשהו החדש לתוך הקמפיין הקיים, ולפעמים זה דורש פרדיגמה שונה לגמרי. עכשיו, כשאנחנו משחקים ונור, מה שעשיתי עד עכשיו זה ש כל פעם שאנחנו מתחילים קמפיין חדש, לכאורה קבוצה חדשה, זה עדיין כן מתרחש באותה גרסה של ונו. ואתם עכשיו, לצורך העניין, משחקים סוג של קמפיין המשך לאותו קמפיין מקורי, מבחינת דמויות שחוזרות וקווי עלילה שחוזרים ודברים כאלה. ואני יכול להגיד לך שבמקביל אני מריץ לקבוצת פלאים שהיא תכלס המשך של אותה קבוצת ונור מהקמפיין הקודם, ואני הקמתי את הקבוצת ונור כי בקבוצת הפלאים גם היה לי את הגירוד הזה של אוקיי, אני רוצה לשחק משהו אחר, אז לפחות עכשיו הורדתי לעצמי קצת את הצורך לשחק משהו שהוא לא פלאים, אז אני מרגיש את היכולת להמשיך לשחק פלאים עוד, אבל אני כבר רואה את זה, אני רואה את הקמפיין מגיע למימוש ואת הקו הלילה הראשי מגיע לסיום, ולא, כאילו, לא יהיה אכפת לי שאנשים ימשיכו לשחק את אותם דמויות, אבל זה, לפחות אצלי בראש, זה לא יהיה אותו קמפיין. אנחנו לא ניגע באותם דברים, אנחנו לא נעבור על אותם קווי עלילה. אז זה לפחות ככה איך שזה אצלי.
אצלנו זה פשוט, זה בנוי קצת אחרת, וזה יותר עניין של מין פלוט ארקס ארוכות. לצורך העניין בקמפיין הראשי עד עכשיו, ב-15 שנים האלה, יש 4 או 5 ארקס, שכל אחת מהן spend a couple of years, וכל אחת מהן עם תמות שונות, עם התעסקות שונה בבריאה, קשה קצת להסביר את זה, אבל בוא נגיד היום, הקו הראשי מתעסק כבר ב תכנים שא' השיטה לא מגדירה ולא מתעסקת בהם, ובעצם כתבנו לתוך הקמפיין הזה, כי לא רק אני מריץ בו, אני המנחה העיקרי בו, אבל אני לא יכול רק להריץ, אז בחלק מהקווים הצדדים אני משחק, וחלק מהאחרים מריצים. אני חושב שלאורך הזמן כל אחד מהשחקנים בקבוצה, אולי חוץ מאחד, גם הריץ איזשהו קו צדדי. שזה שומר את זה מאוד מגוון, אפילו שאנחנו כולנו באותו עולם חי, ויש השפעות הדדיות לקווים ולהתפתחויות. ואני חושב שזה העניין, זאת אומרת, אני פחות כותב עלילות סגורות, או קווים שמסתיימים, ויותר פשוט השקעתי המון המון זמן בלבנות את העולם, ולהמשיך להעשיר את האלמנטים שלו. ניתן לזה, לא יודע, אולי איזה דוגמה שתמחיש את זה, בבוקר של כל יום של המשחק, אנחנו מגלגלים אבנטים שקורים בעולם, לי יש רפוזיטורי פחות או יותר אינסופי של אבנטים אפשריים לכל מיני לוקיישנים, ואנחנו מגרילים מה קורה בכל מיני מקומות בעולם, ומספרים את הצורה שבה זה מתקשר למאמצים ולמטרות של הקבוצה, ובעצם בכל רגע נתון יש בעולם, והם גם רואים על המפה, לפי כמות האינטל שהם משיגים, יש מוקדי פעילות וקווים שהם יכולים לרדוף אחריהם, קצת כמו נגיד איך שאקסקום עובד, שיש לך את המפת עולם ואתה בוחר עם איזה משימה to engage מתי, אז היום זה עובד יותר ככה, יש להם רשתות מידע מאוד רחבות in-game, הם יודעים מה קורה בהרבה מקומות, והם בוחרים מה לתעדף מתוך כלל האיומים, האתגרים, היריבים האפשריים בבריאה.
אוקיי, זה, זה, זה מעניין. כמה זמן התרחשות הייתה in-game ב-15 שנה האלה?
סביב 4 שנים.
וואלה.
משהו כזה. אולי אפילו 3, 3.5. קשה להגיד, כי לפעמים, סתם אני אומר, הייתה לנו סצנה אחת שריל לייף לקחה 3 חודשים.
כן, זה קורה גם אצלנו במשחק טקסט, לעתים יותר מדי קרובות. אנחנו משחקים שנה פלוס של קמפיין פלאים, ובעולם עצמו עברו 2.5, וגם זה עם קפיצות, עם דילוגים. כי טוב, זה פשוט נדרש כחלק מהשיטה, צריך להשאיר, צריך מדי פעם לקפוץ קדימה. טוב, יפה. זה... להגיד לך את האמת, אני עדיין לא חושב שאני בנוי לזה. יש לי יותר מדי דברים שאני רוצה לספר, וקשה לי לתחום את כולם בקמפיין בודד.
אז זהו, אני חושב שתפיסת הקמפיין שלנו שונה. אני, נגיד סתם, בארק הנוכחי, אנחנו בקונספט וור. מלחמה של... בעצם, טוב, לא ניכנס להסבר על הרקע של אקזלטד, אבל מלחמה בין הכוחות שיצרו את העולם, לצורך העניין, שהצורה שבה הם עובדים זה שכל אחד מהם הוא מגלם קונספטים מסוימים, ואז כל אנגייג'מנט במערכה הזאת משנה את כל העולם סביבו. סתם לדוגמה, הקונספט של סרוויטיוד נפל לצורך העניין, או דוכה, או לא משנה מה, בכל הבריאה מרידות עבדים, ערים שמבוססות על כלכלת עבדים מתהפכות, הולכים לראות מה קורה שם. כל פעולה שהקבוצה עושה, יש לה הדים שמשפיעים על עשרות לוקיישנים, ואז כל הזמן מעניין להם to interact עם העולם.
אוקיי. כן, זה תפיסה מעניינת, פשוט... טוב, זה גם סקאלה שונה לגמרי, כי כשאני, אחת השאלות שהיו בשחקני התפקידים מישראל לפני כמה שבועות, זה מאיפה אתם מתחילים לכתוב את ההרפתקה או את הקמפיין שלכם, והתשובה שלי היא מהדמויות, ממה הדמויות אמורות לעשות. כאילו, אפילו שאני משחק Dungeon World, אני אף פעם לא מגיע לקמפיין בלי להגדיר את התפקיד של הדמויות, ואז אם בקמפיין אחד הדמויות הם נבחרים, שזה היה הקמפיין הקודם של ונו, הם נבחרי הרוחות שנועדו לתקן משהו בעולם, נורא קשה לי לקחת את הקונספט הזה, ואחרי שהם הלכו ותקנו את מה שהיה צריך לתקן, לקחת אותם דמויות ולשלוח אותם למקום אחר עם קונספט אחר לגמרי. אז אני לא אומר שזה לא אפשרי.
אני לא שולח אותם לשום מקום, ודמויות הם אנשים, כמו שאנחנו לאורך החיים עוקבים אחרי כל מיני ווקיישנס ומשתנים ובוחרים כיוונים חדשים. ככה גם הדמויות. יש דמויות שהתחילו בתור דבר אחד והשתנו לדברים שונים לגמרי עם הזמן. זה makes sense.
כן, יש בזה משהו. טוב,
ואני
יפה.
ואני אף פעם לא שולח אותם לשום מקום. I don't do that. זה בדיוק הסיבה שטרחתי לבנות עולם עם הרבה מאוד אפשרויות, הם הולכים לאן שבא להם, זה לא, not my problem.
אוקיי, אני, הקמפיינים שאני כותב הם, אני מעדיף להציג קמפיין תחום, וזה כנראה ההבדל הגדול פה, כי כשאני מתחיל קבוצה, אנחנו מתחילים עם מקום ואזור ומטרה וכן הלאה, ואחר כך ברגע
ש... יש בזה, זה יכול להיגמר כשאדון מוות נופל, ואז מתחיל הקו הבא.
כן, אבל אתה אומר שמלכתחילה השחקנים הם שמחליטים איפה יהיו ההתרחשויות שלהם ומה הם יעשו שם,
ו... לא, לא, זה לא, זה לא מדויק. הם בוחרים במה להתעניין. לצורך העניין, אני יודע מה קורה בכל מקום בבריאה. הם הולכים לצפון, אוקיי, אני בודק במה הם נתקלים קודם. בכוחותיו של אדון מוות שמדכאים כפר שהם עוברים דרכו, בפלישה של הפי. כלומר, יש מספיק אפשרויות לכל לוקיישן שזה לא משנה לי לאן הם ילכו. יש לי מיני קמפיין מוכן בערך לכל מקום.
כן, אז זה, זה, זה בדיוק הנקודה, ואני מניח שזה חלק מהתיום ציפיות. אנחנו, אצלי בשול החרן פשוט לא משחקים את כל ונור, משחקים את ונור ההרפתקה הספציפית הזאת. במקרה של, במקרה של המשחק שלך, אנחנו משחקים בגלרת העצמות, ואנחנו עושים את הדברים של גלרת העצמות, וזה חלק מה, חוזה המשחקי ש... אף אחד לא
יסקרן אותך, זה לא מסקרן אותך, נגיד סתם, תמצא את גלרת העצמות, לא מסקרן אותך מה יקרה לדמויות האלה ולקבוצה הזאת, אם הם יפליגו מערבה ויהיו במקום, כאילו, ויפגשו מקום. לא יודע, לא, זה לא מסקרן אותך לראות התפתחות לאורך זמן של דמויות, של שחקנים, של האינטראקציות ביניהם. זה לא, כאילו, זה לא משהו שקורה אצלך, אתה יותר נהנה להתחיל ולסיים סטוריז, כאילו.
אני חושב שאני חווה מספיק את ההתפתחות הזאת במסגרת של, של אותו קמפיין. עכשיו, אם שחקן יבוא ויגיד לי, אני רוצה להמשיך לשחק את אותה דמות בקמפיין החדש, לא תהיה לי בעיה עם זה. כלומר, זה אף פעם לא עלה, בוא נגיד את זה ככה. כשעברנו קמפיין אחד בוונור לקמפיין אחר בוונור, אף אחד לא בא ואמר, אני רוצה להמשיך את הדמות שלי בקמפיין החדש. אז כנראה שזה גם לא דרישה מצד השחקנים.
אוקיי, זה, זה, כאילו, that makes sense.
עכשיו, בקמפיין החדש עכשיו... כן, בקמפיין החדש עכשיו של ונור עברנו ליבשת שונה לגמרי, אבל בשני הקמפיינים הראשונים, היינו באותה יבשת באזורים יחסית קרובים, אז זה לא היה כזה far-fetched, ומבחינתי הזמן תמיד מתקדם קדימה. כל קמפיין מתחיל זמן מסוים אחרי הקמפיין.
ברור שזה... תלוי גם בעניין של השחקנים, כאילו. השאלה הייתה, בהנחה ושחקנים כן רוצים, למה שתהיה החלטה שלו, ואם אין כזה, אז I withdraw the question.
כן. האמת, פעם, בקבוצה שלי בתיכון, היה לי קטע כזה שלא הייתי ממשיך לשחק את אותם דמויות, אבל הייתי משחק דמויות שיש להם אלמנטים מדמות קודמת, קשרי דם, או חפצים מסוימים, או דברים כאלה. זה כן משהו שעניין אותי לחקור.
יש אפילו תת מערכת באקזלטד למשחקי לגאסי כאלה של שושלות, זה, זה נחמד.
וואלה. טוב, יש לך עוד מה להגיד על הנושא לפני שנעבור הלאה?
לא, אלא אם כן אף אחד בצ'אט לא כתב שום דבר שאנחנו צריכים לענות לו נכון, אז לא.
לא, ואני גם כרגע קיביתי לחלוטין את הסטרימינג, כי לא יודע... It's not working properly. לא יודע מה עשו לי לאינטרנט בשבועיים האחרונים.
האמת שגם אצלי היה דרופ בשבועות האחרונים של...
לא יודע, יכול להיות...
אולי יש איזה בעיה ארצית.
מתקינים אצלנו תשתית של סיבים אופטיים, יכול להיות שזה קשור אחד לשני, למרות שהם עדיין לא בשלב החיבור, הם רק חופרים. חופרים ומניחים קבלים. Anyways, לפני שנעבור לדברים שאני שיחקתי בהם, נזכיר שיש חסויות ואפשר לתמוך בפודקאסט אם אתם נהנים ורוצים לעשות את זה. אז חוץ מהתמיכה ישירה דרך הערוץ, כמובן שיש את כישורי האפיליאט שלנו, ובדרך כלל אני כמובן לאקזלט, אגב, זהו, רציתי לשאול ושכחתי, איזה מהדורה אתם משחקים של אקזלטד?
שאלה מורכבת. בגדול בפריימוורק של 2.5, אבל עם אלמנטים מראשונה ומשלישית.
אוקיי.
עשינו פיק אנד מיקס לצרכים שלנו.
אז anyway, אני הולך כרגיל, כל משחק שאנחנו מדברים עליו יש לו קישור בהערות הפרק, והקישורים האלה הם גם קישורי אפיליאט, אז אם אתם מתעניינים באקזלטד, יהיו קישורים בהערות הפרק. אגב, אני רוצה, אחרי הקמפיין פלאים, אני מתכנן אחד הדברים שאני רוצה להציע לקבוצה להמשיך, זה לחזור לוונור, אבל לא לשחק דאנג'ן וורד, לשחק משחק שנקרא דמיגודס. שדמיגודס זה כמו סיון של ווייט וולף, שזה אקזלטד מודרני, אז זה, אבל אני רוצה במקום לעשות זה מודרני, לעשות זה אקזלטד אקזלטד בעולם של ונו. לעשות דמויות שהן כולם divine empowered בעולם של ונו. זה התוכנית שלי.
מגניב.
אוקיי, דברים ששיחקתי השבוע, מלא דברים. קודם כל נתחיל מה... מצד אחד הכי קצר, מצד שני הכי טוב, Titanfall 2. אחרי שסיימתי את Jedi Fallen Order, אמרתי, אוקיי, אני צריך לשחק את הסינגל פלייר הקודם של, של ריספון, שקיבל הרבה שבחים, והוא אכן משובח כפי שהשבחים העידו עליו. הוא קצר, כשש שעות. מי שלא מכיר את Titanfall, המשחק המקורי היה משחק מולטיפלייר ששילב הרבה מכניקות מעניינות, גם FPS מסורתי, גם את הטייטנס שהם חליפות מקה מגניבות שאפשר לקרוא להם ולהילחם בהם, וגם שילוב של, של מיניונס שנשלטים על ידי המחשב, כמו שאפשר למצוא במשחקי מובה. היה משחק מאוד משובח, אני שחקתי בו הרבה מאוד.
וראוי לציין, אולי הדבר הכי חשוב שהוא הוסיף לז'אנר ואחרי זה נלקח לנגיד Call of Duty, המוביליטי, wall running, hanging, כל זה.
נכון, שאחרי זה הם קיצצו באפקס מסיבות לא ברורות. סתם, לא, הסיבות מאוד ברורות. הם דיברו על זה הרבה, yeah. שזה יסבך יותר מדי את, את העניין של הבטל רואל. זהו, בטייטנפול 2 הם הוסיפו, בטייטנפול 1 היה סוג של קמפיין עלילתי במשימות מולטיפלייר. אם עשית אותם לפי הסדר, אז היו נותנים לך טיפה מידע על, על המלחמה בין המיליציה לבין ה... לא זוכר כבר איך קוראים להם, אבל כאילו השלטון של ה... של הסקטור, ובטייטנפול 2 מכניסים אותך יותר עמוק לתוך המלחמה הזאת, בקמפיין לשחקן יחיד, והקטע שאתה משחק במשחק הזה ישר אחרי ג'די פולן אורדר, אתה רואה לחלוטין איך הם, איך הם הרימו מכניקות ורבייטים מטייטנפול 2 והעבירו אותם לג'די. הם כנראה פשוט מאוד מוצלחים בלעצב שלבים שהם מיועדים לסוג כזה של מוביליטי, והם גם מאוד טובים בלעצב שלבים שמתסכלים אותך ואתה רוצה לרצוח את העולם. בג'די פון אודר היו שלבים שבו היית גולש, בין אם זה בקרח ובין אם זה בבוץ וכן הלאה, והיית צריך באמצע הגלישה לקפוץ דרך דברים, להקפיא דברים, כל מיני דברים, כדי להגיע לסוף בהצלחה. לשמחתנו בפונל אורדר הם נתנו הרבה צ'ק פוינטס, ותמיד אם היית נופל באמצע חלק פלטפורמינג כזה, היית חוזר פשוט לתחילת חלק הפלטפורמינג, שזה הדבר הנכון לעשות כשיש לך משחק עם הרבה פלטפורמינג. בטייטנפול 2 הם עדיין לא למדו את הטריק הזה, ולפעמים אם מתת באמצע קטע של פלטפורמינג, היית חוזר לנקודה יותר מדי מוקדמת, והיית צריך לעשות עוד הרבה בשביל לחזור למקום שמתת בו, וזה היה מבאס. לשמחתי יש פחות קטעי פלטפורמינג מתסכלים בטייטלפון 2 מאשר בג'די. משהו כמו שעתיים וחצי הראשונות, לטעמי היה בהם פחות מדי מקה ויותר מדי להיות הטייס בלי המקה. יש איזה הרבה שלבים שאתה נמצא בהם במקומות תת-קרקעיים, כל מיני כאלה, ו... אתה נפרד מהמקה שלך, אחד הדברים הנחמדים במשחק זה שהמקה שלך מדבר איתך כל הזמן, יש לו סוג של AI, קוראים לו BT, והוא די, כל המשחק מאוד הומוריסטי, מאוד נחמד, מצד אחד מציגים לך, אתה נמצא במלחמה די קשה, כלומר האויבים לא מהססים להשתמש בנשקים מאוד קטלניים, ולפגוע בחפים מפשע וכן הלאה, ומצד שני רוב האנשים שאתה בא איתם באינטראקציה, הם על הסוג קצת יותר הומוריסטי, קצת יותר קליל. הצוות מרסנרי שאתה נלחם בהם, שאגב מה שהוליד את Apex Legends, שהם נקראים ה-Apex, כל אחד מהם הוא over the top כזה, יש לו את הסגנון שלו, הכל מאוד אנימה, שזה מאוד צפוי במשחק שמבוסס על מקה. זהו, והחל מבערך אמצע הקמפיין, אתה נמצא מלא בחליפה שלך, וזה בקלות החלקים הכי טובים של הקמפיין. באופן כללי, הם nailed את ההרגשה של להיות טייס מקה, וזה מקות, אם אתם זוכרים לפני כמה פרקים, לפני חודש או משהו כזה, עומר קפלן היה פה והתלונן על בטלטק, על זה שהמקות בבטלטק זה לא מה שהוא רצה שהם יהיו, כי הם איטיים והם הולכים לאט, והם בעצם טנקים רגליים. אז בטייטנפול המקה הם הרבה יותר, הם סוג של שילוב באמצע בין, בין מקה מהסגנון היפני למקה מהסגנון המערבי. המוביליות שלהם הרבה יותר גבוהה, יש לנו, יש סוגים מסוימים של, של מקה שיש להם ג'טפקס, לכל המקה יש ספרינט וסטרייף כזה, דאש קדימה, שאתה יכול לעשות בשביל להתחמק מדברים. יש, אם אני לא טועה, 8 דגמים שונים של מקה, מה שנקרא לואודאוטס, שאתה יכול לקבל לאורך הקמביין. אני פספסתי אחד, מסתבר שאת אחד מהלואודאוטס הוא כנראה סודי ואפשר לפספס אותו. אז אני פספסתי אותו. ומאוד מגוונים, יש כאלה שהם יותר לטווח קרוב, ויש כאלה שהם לטווח מאוד רחוק, יש כזה שהוא crowd control, עם, הוא יורה רימוני נייפלם, וגם יש לו גז קניסטר, ואז אתה יכול לזרוק את הגז קניסטר ולהבעיר אותו, דברים כאלה. סליחה, שתיתי. זהו, אני מאוד ממליץ, עוד לא ניסיתי את המולטיפלייר, אבל אני הולך לעשות את המולטיפלייר, כי אני מאוד נהנה במשחק הזה. כאמור, אפשר לשחק בו ב-EA Origin Access, אפילו הבסיסי לדעתי, לא צריך את הפרמיר. לי יש את המנוי פרמיר כי רציתי לשחק ג'די, אבל לדעתי אפשר למצוא אותו גם בבסיסי. מומלץ לכל חובי ה-FPS, אנשים, רמי ישמעיל קרא לו the best FPS single player campaign ever או משהו כזה, אז בהחלט שווה. אז זה דבר אחד. אתה אמרת שצפית בו. איך התרשמת בו מהצפייה?
נראה מצוין, אני מתכנן באיזה סייל להביא אותו. את הראשון מאוד מאוד אהבתי, גם שיחקתי די הרבה. הצטערתי ש... בוא נגיד, אני לא חושב שהוא נעלם מהר בגלל שהוא היה משחק לא טוב. אני חושב שיש שם עוד אלמנטים, אבל בכל אופן, שמחתי שריספון מקבלים קרדיט, ושמחתי שטייטנפול 2 קיבל את הפידבק שהוא קיבל. עדיין רצה לשחק אותו. בצפייה הוא נראה נהדר. זאת אומרת, הוא נראה בדיוק כמו אבולוציה מאוד טובה של מה שהם התחילו לעשות עם הראשון. והאמת שגם ג'דה יצא לי לצפות איזה 10 שעות ולא לשחק עדיין, ולגמרי רואים את הקווים המשותפים.
יש אפילו מקום אחד בטייטנפול 2 שיש פאזל של אוויר, שכזה אתה צריך, יש מנהרת אוויר, ואתה לא יכול סתם ללכת באמצע מנהרת אוויר, אלא הרוח דוחפת אותך, ואתה צריך להרים דברים בשביל שיחסמו אותה. יש מקום כזה בג'דאי, שהוא אחד לאחד אותה מכניקה.
So, I don't begrudge that. לומדים לקחים טובים ומיישמים אותם, וכאילו נראה ששני המשחקים עושים את זה יפה, ולא עושים שום דבר יותר מדי.
כן, אם לא הייתי משחק אותם ממש אחד אחרי השני, זה כנראה אפילו לא היה בולט לי.
כן, הגיוני.
כן, מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שאני שיחקתי בטייטנפול הראשון כאילו כמה שנים טובות. הוא אמנם ירד מתחת לרדאר, אבל הייתה לו קהילה מאוד מפותחת במשך הרבה זמן.
כן, הוא היה באמת אחלה משחק. כן.
טוב, הלאה, נעבור הלאה. משחק ששיחקתי בו הכי פחות, אבל הוא כנראה עם בעל הלונג'בטי הכי גדולה מכל המשחקים ששיחקתי השבוע, וזה פלנט זו. של חברת פרנטיר, מוכרת בתור החבר שהוציאו את Elite Dangerous, Planet Coaster וJurassic World Evolution. אז Planet Zoo זה משחק הניהול החדש שלהם, שבו מנהלים גן חיות. וזה, הרבה אנשים אמרו שזה לקחת את Jurassic World Evolution ולעשות ממנו גן חיות, אז יש אלמנטים, אבל זה... בוא נגיד זה ככה, Jurassic World Evolution היה במידה רבה קאש גרב לאנשים שאוהבים את המיתוס של Jurassic Park ורוצים לנהל פארק עם דינוזאורים. אלמנטי הניהול שלו היו מאוד מצומצמים. בהתחלה אתה לא אפילו מקבל סנדבוקס עד שאתה מסיים את המשימות ודברים כאלה. הוא לא היה משחק עמוק. הוא היה מאוד נחמד, אבל הוא לא היה משחק עמוק. לעומת זאת, Planet Zoo זה משחק הרבה יותר מדי עמוק. אני שיחקתי בו עד עכשיו, לדעתי, 9 שעות? אולי 6 שעות? לא זוכר. מספר מתחת ל-10 שעות. עשיתי חלק ממשימות ה-challenges, והתחלתי גן חיות של פרנצ'ייז, וראיתי עוד הרבה יותר מזה בטוויץ', וקודם כל, כשמסתכלים, כשצופים בטוויץ', הדבר הראשון שמבחינים בזה, שאנשים מתעכבים הרבה יותר על לעצב את גן החיות שלהם, מלשחק בו, המשחק מורכב בטירוף מהבחינה של מה אפשר לעשות עם, עם המנוע שלו. בניגוד לרוב משחקי הניהול, שנותנים לך בניינים וחפצים וכן הלאה, ואתה יכול להשתמש רק במה שיש או להוריד מסטים וורקשופס, בפלנט זו יש טאב שלם של קונסטרקשן, שאתה יכול לבנות פה בניינים שלמים מאפס. ויש לך טאב שלם של נייצ'ר, שאתה יכול לבנות הביטאטס שלמים מאפס. ואנשים יושבים ועוברים עם מקלט הריין, ומכינים מערות ומנהרות ונחלים, ובונים אצטדיונים, ובאמת זה טירוף מה שאנשים עושים עם הגני חיות שלהם שם. ואז גם רמת הסימולציה של החיות מאוד גבוהה. אני נתקלתי לא יודע אם לקרוא לזה בעיה, אבל אם אתה לא משקיע את כל המאמץ בסידור של הגן חיות, אלא זורק מה שיש ורק רוצה להתעסק באלמנטים של הסימולציה, אני פשוט מצאתי שזה קצת רפטטיבי, כי אתה שם חיה באינקלוז'ר שלה, בהביטט שלה, יש לה שורה של דרישות, כמו בכל משחק ניהול, יש needs שאתה צריך למלא, והחסם העיקרי שלך למלא את ה-needs האלה, זה הרמת ריסרצ' שלך. ועד שאתה לא מגיע, עד שאתה לא מגיע לריסרצ' המתאים, אתה די נעול מבחינת מה שאתה יכול לעשות עם החיה הזאת. ואז זה קצת מתסכל. אבל מצד שני, המשחק הזה לא נופל לבור שהרבה משחקי ניהול נופלים אליו, ואני התלוננתי עליו בעבר, לזה שהוא כן מציג השפעה פוחתת, diminishing return. אתה לא יכול סתם לזרוק עוד ועוד חפצים על החיות שלך, והן יהיו מאושרות יותר. יש פה, המשחק מכריח אותך לחשוב, לאזן את סביבת המחיה של החיה שלך, ולא סתם לזרוק כל מה שיש לך, וזה יפה וזה חכם. יש למשחק בעיות ביצועים ובעיות של באגים, הוא קורס לאנשים וזה, זה היה נכון לכמעט כל משחק, אני לא חושב כמעט, כל משחק שפרנטיר הוציאו, היו לו בעיות, ומתקנים אותם לאורך זמן, Elite Dangerous היום הוא משחק מאוד, מאוד מוצלח, Planet Coaster לאורך זמן היה משחק מאוד מוצלח, Jurassic World היה הכי פחות מבוגבג לדעתי מבין המשחקים שלהם, אבל מצד שני היו בו הכי מעט מערכות פועלות, אז זה כנראה קשור אחד לשני. זהו, הקטע הוא שכשאתה נכנס לגן חיות בפלנט זו שיש בו הרבה אנשים, זה חותך לך מיד את ה-FPS של המשחק. גן חיות פעיל לא רץ אצלי על יותר מ-30 FPS, וזה בגלל שכל קבוצת אנשים מסומלצת באופן מלא. כלומר, יש לה צרכים משלה, יש לה מקומות שהיא תלך אליהם וכן הלאה. זה לא סתם נקודות שלא עושות כלום על המסך. כשאתה פותח מפה חדשה שאין בה אף אחד, אז המשחק רץ מצוין, אבל ברגע שהסימולציה מתחילה לעבוד, המשחק מתחיל, הביצועים מתחילים להתדרדר. אבל אני בטוח שלא זמן הם יפתרו את זה גם. זהו, בעיקרון אני ממליץ עליו, ואני חושב שאפילו במחיר המלא שלו, אני חושב שהוא עולה איזה $35 או $40, משהו כזה, אני חושב שהוא קנייה, אם אתם מחובבי הז'אנר של משחקי ניהול מהסוג הזה, הוא בהחלט נותן תמורה מלאה למחיר שלו. כן הייתי עוקב קצת לראות איך הם מתקנים את הבעיות הנוכחיות שיש מבחינת קריסות וביצועים. אז זה מהבחינה הזאת. לא נשאר הרבה זמן, אז אני אדבר במהרה על פוקימון סורד. סוף סוף יצא משחק פוקימון מלא לסוויץ'. אנחנו דיברנו בפודקאסט הזה מלא על פוקימון לאורך הזמן. פעם יכולתי להתהדר בזה ששיחקתי בכל משחק פוקימון שיצא, היום אני כבר לא יכול להתהדר בזה. לא שיחקתי ב-XY, Black and White, Black and White 2. המשחק, אבל כן שיחקתי באולטרה מון, אם אני לא טועה זה היה, המשחק האחרון שיחקתי על ה-DS. ואני רוצה להגיד לך שדי מרגש אותי לשחק פוקימון על מסך גדול, ולא על הנדהלד. פעם, בימי העבר לפני ה-DS, הייתי משחק פוקימון באימיולטור על המחשב. אז זה היה קצת שונה. ועכשיו יש לנו משחק פוקימון שהוא מרגיש כמו משחק בוגר ואמיתי, כי הוא על המחשב, הוא בתלת מימד, אתה משחק אותו בגוף שלישי, יש אזורים של פרי רום שאתה יכול להסתובב בהם בחופשיות, זה מרגיש כמו עולם אחר של משחק פוקימון. אני לא ראיתי בעצמי, אבל אמרו לי שהיו המלא קונטרוורסים סביב המשחק הזה, כי מעריצי פוקימון ותיקים נורא התלוננו על החידושים ועל השינויים, וזה שהגרפיקה לא מספיק טובה בשבילם וכל מיני שטויות כאלה. לא יודע, אני הפעלתי את המשחק הזה, ו-it blew me away לראות פוקימון ככה על הטלוויזיה, וחוץ מ... אני כן אגיד שיש מודלים של פוקימונים שהפרצוף שלהם נראה מוזר, כי זה נראה כאילו הדביקו להם את העיניים ואת הפה על כדור חלק, במקום למדל אותם, וזה מוזר, כי יש פוקימונים שכן ממודלים, ויש פוקימונים שלא ממודלים. כלומר, יש פוקימונים שהאף שלהם בולט, והוא ממודל, ואז יש פוקימונים שהאף שלהם שטוח, והוא רק טקסטורה. ואני לא מבין לפי מה החלטתם, איזה פוקימונים למדל ואיזה לא. זה נורא מוזר. זה באמת
מוזר.
כן. זה לא ברור. אבל חוץ מזה, וואו, מלא quality of life improvements. אחרי שפגשת פעם ראשונה פוקימון, המשחק יכתוב לך על כל מהלך, האם הוא אפקטיבי או לא נגדו. יש fast travel מההתחלה של המשחק. מי שלא יודע, במשחקי פוקימון, היית מקבל fast travel בצורה של מהלך הפליי לקראת סוף המשחק, וגם אז היית צריך שיהיה לך פוקימון בחבורה, שהוא פוקימון מופף, ויכול ללמוד את המהלך הזה, ולא יכולת להיפטר ממנו. היית חייב להישאר עם הפוקימון הזה, כדי שהוא יעשה לך פליי ממקום למקום. ועכשיו זה לא ככה, עכשיו אחרי שאתה עובר את הטוטוריאל, אתה פשוט יכול לעוף חזרה לכל מקום שהיית בו, ויש בו מרכז פוקימונים. או אפילו יש נקודות של קמפינג שהם הוסיפו, שגם להם אתה יכול לעוף חזרה. וזה מדהים. זה כל כך כיף. הדמות שלך רצה מההתחלה, אתה לא צריך לקבל נעלי ריצה וללחוץ על בי, שזה עוד אחד מהדברים טומטמים שהיו במשחקים הקודמים. מקבלים את האופניים, אני חושב שפחות או יותר באותו קצב של המשחקים הקודמים, אחרי המכון השני, זה תמיד מתי שמקבלים אופניים. זהו, יש כל מיני מיני גיימס כרגיל, אני אף פעם לא מאלה שמשחקים את המיני גיימס של משחקי פוקימון, כל התחרויות יופי והדברים האלה. הפעם מיני גיימס של בישול, כמו שאמרתי, יש קמפינג, כל האזור של המשחק מבוסס על אנגליה, וזה נורא מצחיק, כאילו, משחקי פוקימון קודמים, אני לא הכרתי את כל הרפרנסים שלהם, אז זה לא היה כזה בולט בשבילי, כי כל משחקי הפוקימון מבוססים על אזורים בעולם האמיתי. אולטרמון היה מבוסס על הוואי, וכן שמתי לב כמה בכבדות הם הכניסו את הרפרנסים, אבל עכשיו זה מבוסס על אנגליה, זה עוד יותר בכבדות, כאילו, לאנשים יש כאילו ביטויים אנגליים שהם אומרים, וכל מיני כאלה, וזה מצחיק לפעמים. יש מערכת שלמה של לקנות בגדים לדמות שלך, וזה הדבר שאני שורף עליו את הכסף, אני לא יודע למה, אבל נורא, נורא נחמד לי להחליף את התלבושות של הדמות שלי במשחק. זה לא קשור בשום צורה לפוקימון, אבל זה נחמד. שכחתי, הפיצ'ר הכי מגניב במשחק הזה, זה הדיינמקס. לא יודע, 3 או 4 המשחקים האחרונים הם ניסו להכניס מערכות חדשות של פוקימון באטלס, כי כנראה הפוקימון באטלס הרגילים נהיו too stale, אז הם הכניסו מגה אבולושנס למשחקים קודמים, ועכשיו הם הוסיפו דיינמקס. מה זה דיינמקס? קרבות מסוימים במשחק גורמים לפוקימונים לגדול לגודל מפלצתי של גודזילה. זה בכל הג'ים באטלס, וזה גם בווילד אריאז פוקימון לירס או דנז או משהו כזה, שאתה יכול להתקיף דיינמקס פוקימונס, וזה גם אחד מאלמנטי המולטיפלר של המשחק, שאתה יכול להצטרף לחבורה של 4 שחקנים ולהילחם בקרב דיינמקס, בווילד אריה, ולא קניתי עדיין מנוי לאונליין של נינטנדו, אז אני מושג איך זה עובד, אבל וואלה מגניב, זה נשמע כמו רעיון מצוין. זהו, בדיינמקס הפוקימון נהיה מפלצתי, אמרתי, כמו גודזילה, אתה יכול להפוך את הפוקימון שלך לענקי ומפלצתי לכמה תורות, וכל המובס שלו מתחלפים למהלכי מקס, וזה הדבר הכי אפיק בעולם. דיברנו על אקזלטד, זה כמו לקחת פוקימון ולעשות ממנו אקזלטד. ככה זה. פוקימון, כאילו... כן, תיכנסו לטוויטר שלי או לפייסבוק אייסל, אייסל.me, שמתי שם צילומי מסך מהקרבות, כאילו אתה רואה את שני הפוקימונים שלך, זה כמו יגר וירסס גודזילה, וכל פעם שאתה מפעיל מהלך, יש פיצוץ אטומי, והשלט רועד בידיים, וזה סופר אפיק ומגניב, והלוואי וכל קרבות הפוקימון לנצח יהיו ככה. כי להגיד לך את האמת, לפעמים, יש כל מיני דברים בפוקימון, שמוציאים אותך מהאימרז'ן של פוקימון, במיוחד אם גדלת בסוף ה-90s, תחילת ה-2000s, והחשיפה שלך לפוקימון הייתה דרך הסדרת אנימה, ובסדרת אנימה הפוקימונים היו עושים דברים במתקפות שלהם, ואז אתה מגיע למשחק, וזה משחק, והמשחקים של אותה תקופה היו מאוד מוגבלים. עכשיו, המשחק הזה, סורד ושילד, עשו הרבה מאוד, went a long way, להחזיר את, את התחושה האימרסיבית למשחקים האלה. כשאתה בא לג'ים באטל, יש אצטדיון שאתה נלחם בו, ויש קהל שמריע לך, ודברים כאלה. אגב, הם שינו לחלוטין, אני כל הזמן נזכר בדברים, אבל צריך לסיים, הם שינו לחלוטין את עניין הפוקימוני פרה, ועכשיו אתה לא סתם הולך בדשא, ויש התקלות אקראית, אתה הולך בדשא ורואה את הפוקימונים שנמצאים בדשא, ואתה יכול להתחמק מהם, או ללכת ולתפוס אותם ספציפית. וזה מצד אחד... מקל בהרבה, זה שוב, quality of life, ומצד שני, זה גורם לי להישאר באזורים מסוימים הרבה יותר, כי עכשיו אני יכול לראות בדיוק איזה פוקימונים יש שם, ואני יודע את מי אני עדיין לא תפסתי. פעם, כשהייתי משחק פוקימון, אז הייתי עובר דרך אזור, והיו התקלות אקראיות, ואם זה היה פוקימון חדש סבבה, ואם לא, אז הייתי פשוט בורח ממנו, וממשיך הלאה, לא הייתי מתעכב באזורים בשביל לחפש פוקימונים. אני יודע שהרבה שחקנים כן היו עושים את זה, אני לא הייתי משחק ככה. ועכשיו אתה פשוט לא צריך, עכשיו אתה רואה בכל מקום, בדשא, במערות, בחלק מהפוקימונים מעופפים מעליך, אתה רואה גם במים פוקימונים, יש עדיין דייג, זה גם מכניקה מסוג אחר. זהו, המשחק פשוט זה משחק חי. אני חושב, סוף סוף מרגישים שאתה חי בעולם שיש בו פוקימונים, שזה משהו שכאילו, למרות הכל, למרות כל מה שהמשחקים הקודמים היו, היה חסר. באמת שהיה חסר, ועד שלא נכנסתי למשחק הזה, לא הבנתי עד כמה.
זה לא עושה לך את זה, הריאליזם הזה לא עושה לך את זה יותר קשה כשאת מגישים לך פוקימונים במסעדה?
לא. האמת שעד עכשיו לא ראיתי, כלומר יש את הקטע של הבישול, אבל כל הבישול מבוסס על בריז וכל מיני דברים שאתה מוצא בטבע, אז אני לא יודע איך זה עובד.
תראו את זה, אתה אומר.
תשמע, יש הרבה דברים בעולם של פוקימון שאפשר, שהם מוזרים. נגיד, יש במשחק הזה, עוד לא ניסיתי את זה, אבל עוד אחד מהמיני גיימס, זה נקרא פוקימון ג'ובס. אתה יכול לשלוח את הפוקימונים שלך לעזור לאנשים בעבודות. ויש פוקימונים מסוימים שכלומר הם מעוצבים כפוקימונים שיש להם עבודה מסוימת. ותמיד בעולם של פוקימון דיברו על זה שיש פוקימונים שהם שייכים למקום מסוים. נגיד, יש פוקימונים ששייכים לתחנות כוח. יש פוקימונים ששייכים לאתרי בנייה. פוקימונים שעושים הובלת דירות, כל מיני דברים כאלה. זה מוזר. אבל כן, זה it's the wonderful world of Pokemon.
ספשיאליזיישן של העבדים שלך זה חשוב.
נכון. ואז אתה כאילו חבר שלהם, אבל אתה שולח אותם להילחם בקרבות שבהם הם מתעלפים לעתים קרובות. זה, כן, כזה קורה. אוי, היה לי... אנקדוטה, כן, אבל אנקדוטה אחרונה, בקרב דיינמקס הראשון שלי, לא ידעתי שאתה נכנס לקרב הזה רק עם פוקימון אחד, ואתה לא יכול להחליף אותו, והיה לי מג'יקארפ בראש החבורה, כי רציתי לפתח אותו לגרידוס, like you do, ואני יושב מול המסך ולוחץ איי-איי-איי-איי בשביל שהקרב יתקדם, כי אני לא יכול לעשות שום דבר עם הגרידוס שלי, עם המאג'יקרפ שלי, והאיי-איי ניצח את הקרב, בלי שעשיתי שום דבר.
גדול.
כן, ציפיות לעתיד, לפני שאנחנו מסיימים, בדיוק.
טוב, ייצרתי לי כאלה כרגע, קודם כל יוצא, נו, פיניקס פוינט יוצא עוד שבועות מעטים, שזה מעניין, לראות, אמור לצאת, כן? אם לא דחו אותו שוב אני שוכח, זה גם אפשרי. אז לזה אני מחכה, ובינתיים, בזמן שדיברנו, אז עברתי על עיוול הסטים סייל היומי, ומתוך ה-30 משחקים בווישליסט שלי שאון סייל, קניתי את דיסקו אליזיום ואת דרויד סטאון, שזה שני RPGs שרציתי להשלים. אז אלה הציפיות שלי לשבועות הקרובים.
יפה, יפה מאוד. אני קניתי בסייל האחרון בהמבל את Warhammer 40K Mechanicus, שזה ה-XCOM של 40K.
נחמד.
כן,
אז... אבל, אני... נחמד אבל שטוח, מה שנקרא.
לא, לא, בשביל המחיר שקניתי אותו, אני אהנה לפצלח נקרונז ויעבור על. זהו, חוץ מזה, תכלס להמשיך את פוקימון סורד ואת פלנט זו. פוקימון סורד מתגלה בתור משחק קאז'ואל נחמד שאני יכול לשים על הטלוויזיה בזמן שאני עושה דברים אחרים. אז השבוע שיחקתי בו די הרבה שעות, כי אני פשוט עושה דברים שקשורים לעבודה ולפודקאסטים ולכל מיני דברים אחרים, והוא פתוח לטלוויזיה ואני כזה, כן, אני בקרב, אוקיי, יאללה, בוא נעבור הלאה. אז זה נחמד. זה המשחק טיים וויסטינג שלי עכשיו. זהו, הגענו לסוף התוכנית, עונה עשירית, פרק שלישי. תודה לכל המאזינים, גם בבית, כלומר, גם בפודקאסט לאורך השבוע, וגם בשידור חי, אם יצא לכם לתפוס אותנו, מקווה שבקרוב מאוד יחברו אותי לסיב אופטי, והאינטרנט שלי cease to suck. את כל הפרקים אפשר למצוא באתר isn.me, כרגיל, ואותנו אפשר למצוא בטוויטר. זהו, תודה לך שי שהיית איתי וחלקת איתי דברים מעניינים מאוד על משחק אקזלטד שלוקח 15 שנה.
לא לוקח 15 שנה.
הוא נמשך. כן, בדיוק. לנצח, הוא לוקח לנצח.
הוא יכול להימשך לנצח, אני חושב שזה מה שיקרה. פשוט כי הם יוצרים לעצמם סיכויי תמותה הולכים וגדלים וזה... לא יחזיק עוד המון.
זה יהיה מאוד אפי אם אנשים ימותו באמת. זהו, כן, טוב, יאללה, נסיים. זה הכל להפעם, ונתראה בתוכנית הבאה. להתראות!